הייתי רוצה, ברשותכם, כמה מילים לדבר על העניין הזה. כי באמת הנושא הזה של רצח רבין, זה דבר שאפשר לעבור עליו סדר היום, כאילו הדבר הזה לא היה ולא מעניין וכל הדברים האלה. וצריך באמת ללמוד מזה, מהדברים האלה. בוודאי, בוודאי שלא להגיע למצבים דומים של רצח ודברים כאלה. הרב אבינר, כאן הבאתי את הספר שהוא כתב, הספר בשם ראש הממשלה, פרקי כבוד מלכות ישראל וארץ ישראל, והוא כתב את רוב המאמרים האלה, או אמר אותם, עוד לפני רצח רבין, אבל יש גם מאמר שדבר אחרי רצח רבין, שהוא כתב על הדברים של לפני... אחרי רצח רבין. אני הייתי רוצה קצת להתייחס לדברים האלה. הרב אבינר מביא את זה כאן בדיבור, אבל אני אדבר לכם מהו היסוד בכל זה. קודם כל, אני אומר באופן בגדול, רצח זה דבר נורא. כשהתורה רוצה להדגיש לנו את ההידרדרות של המין האנושי אחרי חטא האדם הראשון, לאן אדם יכול להידרדר, לאיזה מדרגה שפלה יכול להידרדר, היא מביאה מיד סיפור של רצח. קין רצח את הבל, והסיפור הזה הוא לא מקרה. למה התורה מביאה לנו את הסיפור הזה? יכולה גם, איך אומרים, את כל הכביסה המלוכלכת צריך לשים על השולחן. אפשר גם לגנוז את זה, לא לספר כל דבר. בהיסטוריה, ההיסטוריה שכתובה בתורה היא סלקטיבית, זאת אומרת, מה שהתורה רוצה לספר לנו, היא מספרת לנו. לא, זה לא סיפור בעלמה, אלא בא ללמד אותנו, והרבה דברים, אבל אחד הדברים שלומדים מרצח קין והבל, זה שאדם יכול להידרדר, ויכול להידרדר לשפל שאין כדוגמתו. זה כמו קין שידרדר לשפל שהוא הגיע ורצח את מי? את אבל אחיו, מתוך קינה, מתוך שנאה, מתוך דברים שהיו בו. אז קודם כל זה נורית הזרה. כל המין האנושי, כל אדם באשר הוא אדם, תיזהרו. יש חיה רעה כזאת בכל אדם, שבקין כזה בכל אדם, שצריך מאוד להיזהר, לא להידרדר למצבים האלה. זה בא, אנחנו לא יודעים איך זה מגיע, בקרף עין, פתאום הדברים מגיעים, כמו עם קין והבל. פתאום קם עליו, הרג אותו, רצח אותו. דרך אגב, הדברים האלה אני אמרתי, הייתי השבוע בהזכרה, לבחור שנרצח לפני כשבועיים, קצת יותר משבועיים בירושלים, חייל, שהוא הלך עם ידידה שלו, חברה שלו, באיזשהו מקום, בא מישהו והרג אותו ושחט אותו, לא רק הרג, גם מתקע בסכין וגם שחט אותו. הוא בכמה זמן לפני הוא דיבר עם האבא שלו, מה אבא, אני כבר בא הביתה, אל תדאג. פתאום האבא מקבל טלפון, ידע לך אבא, הילד נרצח. והאבא של הילד, והילד עצמו שנרצח, הוא למד במכון מאיר. בתור ילד, אז הוא היה ילד קטן, אני זוכר את הבחור הזה, ילד קטן, מותק של ילד. בא כאן, עשה בר מצווה וכל זה. ואבא בא, סיפר לי על הטרגדיה הנוראה שפקדה את משפחתו. אז ביקש שאני אבוא לנחם את ההזכרה לדבר הזה במשפחה. אמרתי את זה, הסברתי לאנשים שבאה התורה ללמד אותנו שהאדם יכול להידרדר למצבים נוראים, ודברים האלה לא באים באים ברגע. לפעמים האדם מאבד את השליטה על עצמו, לפתח התאת רובץ, ופתאום הוא מגיע לאיזושהי מחשבה, איזו התרצות או איזה משהו, ובין רגע הוא עושה דבר שלא יעשה. אז זה התורה באה ללמד. אנחנו בני אדם, צלם אלוקים עשה את האדם, אנשים הם כמו מלאכים, אבל גם יכולים כשיורדים, מדרדרים, יכולים להידרדר למצבים משפלים ביותר. אומרים על הנאצים, ימח שמם וזכרם, הנאצים כשהם הרגו יהודים, הם אפילו לא סתם הרגו אותם. כשאריה או זאב טורפים מישהו, למה הם טורפים? כי זה האוכל שלהם. יש להם תועלת מהדבר הזה. אבל הבן אדם, בשפל המדרגה שלו, הוא יכול להגיד למצג שהוא הורג סתם ככה. אפילו אין לו שום תועלת מזה, אפילו לא שודד אותו, סתם הורג אותו. בגלל מה? בגלל כעס, בגלל קינה, בגלל כבוד, בגלל כל מיני דברים מהסוג הזה, זה דבר שלא יאומן. ההידרדרות של האדם, כשהוא מדרדר לאן שהוא מגיע. אני אומר זה באופן כללי לגבי נושא של רצח. רצח זה דבר שאדם הורג את השני, זה דבר נורא והיום. כל דמי אחיך זועקים אליי מהאדמה. מה זה דמי אחיך? אז חז"ל אומרים, לא רק אדם של זה שנרצח, אלא אדם של כל הדורות שיכלו לצאת מהאדם הזה. שהיה יכול להביא ילדים ודורות בהמשך, ורצחת את כולם. בזה שרצחת אותו, רצחת את כל הדורות שבאו אחריך, זה לא רק אדם הזה, אדם ה... ככה אומרים חז"ל בעניין. כל אדם הוא עולם ומלואו. כל מי שמציל נפש האדם מישראל, מציל עולם ומלואו. וההפך חס ושלום גם שהוא רוצה. אני אומר זה באופן כללי שנדע, שעצם הרצח הזה כשלעצמו, וכל רצח שהוא, זה דבר חמור ביותר. שדרדרות שצריך לדעת שהיא קיימת. היא קיימת. וצריך להיזהר מנה, ולא לחס ושלום להידרדר ולהגיע לדברים האלה. אני רוצה להתייחס לעצם העניין של רצח רבין עליו השלום. אני רוצה להסביר, יש כאן שני ממדים נאמר. הממד האחד זה רצח, כמו שאמרנו, של דבר חמור ביותר של עצמו. אבל יש כאן ממד נוסף שאי אפשר להתעלם ממנו מהדבר הזה. וזה, צריך להבין מה זה ראש ממשלה. ראש ממשלה זה לא עוד בן אדם ברחוב או משהו כזה. ראש ממשלה, כשמו כן, הראש שלנו. של מי זה שלנו? של מדינת ישראל. אנחנו מדינת ישראל. כל עם ישראל היושב בציון הוא מונהג על ידי מנהיג שהוא הראש שלנו. הוא מקבל החלטות בשבילנו, הוא מוציא אותנו למלחמה, הוא מקבל החלטות כלכליות, מדיניות וכל זה. אנחנו כגוף אחד, כשיש מנהיג, יש ראש. כשאין מנהיג, אז אנרכיה, אי אפשר להתקיים. שום חברה אנושית לא יכולה להתקיים אם אין מנהיג, אין הנהגה, דברים כאלה. אז זה כמו בגוף האדם. אם יש פגיעה באחד מעברי האדם, ביד, ברגל, זה חמור מאוד, אבל זה לא נורא. אבל, איך אומרים, מקרה ראש, זה נוגע לכולנו, זה אי אפשר להגיד, אני כן מסכים איתו, לא מסכים איתו, זה כן, זה לא, זה כוח עם הדעות שלו. זה לא העניין. זה מקרה ראש, אירוע מוחי, אנחנו אומרים כזה ברפואה, כן. אירוע מוחי הוא נוגע ל... יכול לשתק את כל הגוף. ממש. אז כאן יש מימד נוסף לכל הרצח הזה. הרצח הזה הוא גרם לאירוע מוחי לעם ישראל. צריך לדעת את זה. זה דבר, בין שאנחנו מודעים ובין שאנחנו לא מודעים לדבר. זה דבר שהוא זעזוע היסטורי, לא סתם. וזעזוע לאומי, בין שלקחת את זה ללב, בין שלא לקחת את זה ללב, זה לא משנה. למה? כי זה עניין ממלכתי, עניין לאומי, עניין לאום, זה כבר לא עניין פרטי של עוד איזה רצח שהיה כאן. איך הגענו לכל הדבר? איך אפשר להימנע מדברים נוראים כאלה? צריך להבין. אתם, חלק מכם היה עוד ילדים, או לא היה בכלל. לפני 14 שנה זה היה, נכון? רוב החבר'ה היו כאן ילדים. ואני זוכר את זה כמו היום. המדינה היא מדינה דמוקרטית, אני לא יודע אם שמעתם על זה. אשרינו, מה טוב חלקנו, זה מדינה חופשית, שכל אחד יכול להביע את דעותיו, זה לגיטימי, וככה צריך להיות, שככה אנחנו מתנהלים תוך כדי ויכוח ציבורי על, על דעה ועלה על כל מיני נושאים שעומדים על הפרק. והוויכוחים האלה, צריך להבין שחייבים שהוויכוח הזה יהיה לו מסגרת וגבולות. וברגע שהוויכוח הזה חורג מהמסגרת והגבולות המקובלים בחברה דמוקרטית, חופשית, נאמר מה שנקרא, זה סכנה קיומית ממש לקיומנו, לעצם קיומנו כמדינה, צריך לדעת. כמו במשפחה, אנחנו משפחה אחת, כולנו, יש חילוקי דעות לפעמים בין הבעל ובין האישה ובין זה ובין זה. החילוקי דעות האלה הם לגיטימיים. אדם לא יכול להגיד לאשתו, תשמעי, תסתמי את הפה, אין לך מה להגיד, אני הבעל, וגם ככה לא מנהלים משפחה. אלא מקשיבים מי שראו, משכנעים מי שתראו, מסכימים או לא מסכימים, לא משנה, אבל ככה מתנהלת משפחה נורמטיבית, נורא משפחה נורמלית. אותו דבר בחברה, מתנהלים ויכוחים על הרבה דבר, כמעט כל דבר מתנהלים ויכוחים כאן, ככה וככה, זה לגיטימי. אבל יש משפחה ויש משפחה. יש משפחה ששם אפילו לא מתווכחים. שם במשפחה הזאת שותקים, לא מדברים. אבל חושבים כל הזמן על גט. חושבים שבכלל כל המשפחה הזאת חבל על הזמן. זה דבר היום ונורא. זאת אומרת, מחשבת הפירוד בתוך המשפחה, זה חוגג במשפחה. איך אפשר לחיות במשפחה כזאת שאתה יודע שאתה רוצה לגרש את אשתך חס ושלום, או שהיא רוצה להתגרש ממך חס ושלום? זה שיתוק. זה, 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 זה דבר נורא מהיום הדבר. אז כל משפחה נורמטיבית, יודעים, אפשר להתפקח על הכל, אבל לא לחשוב, אני לא מדבר על לדבר. לא לחשוב על גט בכלל. שלום בית זה ערך מקודש, קודש הקודשים, שמחזיק את המשפחה, מקיים את המשפחה. אבל מי שחושב על גט, אחי, על ניתוק הזה, הוא פשוט הורס את עצמו, הורס את משפחתו, ואת ילדיו, את כל זה, זה דבר ידוע. כל אחד מבין את הדבר הזה. אותו דבר בחברה שלנו. חייבים לדעת שיש גבולות. לכל ויכוח, לכל דבר יש גבולות. אי אפשר לא לקחת בחשבון את האפשרות, סליחה שאני אומר, את האפשרות, של גט לאומי. והיו דברים בהיסטוריה, אני לא מדבר על תיאוריה. בית שני, אני מוכרח לומר, היינו כאן מאות שנים, עם אחד מפוצל לשניים, עם שתי מדינות בכלל. עשרת השבטים מצד אחד, ויהודה ובנימין מצד שני, ולא רק שהם היו שתי מדינות, אותו עם, אלא נלחמו אחד בשני, ממש הייתה מלחמות. צבא יהודי מול צבא יהודי. זה לא נורמלי הדבר. אבל זה היסטוריה, זה לא, כמו שאמרתי, לא תיאוריה. מה שנקרא פירוד, חיידק הפירוד, שהוא חיידק אלים, זה לא סתם חיידק. זה חיידק אלים, אכל בנו בכל פה, בבית ראשון. מאות שנים היינו כאן שתי מדינות, עם עם אחד. אותו דבר גם בבית שני. צריך לדעת שהמלחמת האחים, שהייתה בזמן המלחמה על ירושלים נגד הרומאים, גבתה מחיר דמים יותר גדול מאשר הרומאים היהודים. ככה ההיסטוריונים אומרים. שיהודים הרגו יהודים יותר מאשר הרומאים הרגו יהודים. פירוט כזה נורא. וכל אחד לשם שמיים כמובן. כל אחד עם האידיאולוגיה שלו, עם הדברים שלו. למה אני אומר את הדבר הזה? רצח רבין זה לא סתם, זה סכנה, סכנה. ברוך השם שאנחנו 14 שנים אחרי זה חיים ביחד כמשפחה, כאומה, כמדינה, אבל זה דבר שהוא סכנה גדולה מאוד, ואי אפשר להגיד שהחיידק הזה הוא כבר עשו לו ספרי, כבר לא, הוא קיים בצערנו הרב. ויש לנו חילוקי דעות פוליטיים, אבל לא רק פוליטיים, חברתיים כאלה ואחרים שקיים בתוך החברה הישראלית. זה הלקח הגדול שצריך ללמוד מהאירוע הזה. הייתה לנו סייעתא דשמיא הגדולה שלא הייתה כאן מלחמת אחים. סייעתא ממש, אלוקים עזר לנו בדבר הזה. ששלמותה של מדינת ישראל, שהצבא לא התפורר, שאיש לא אחז בצבא רעהו וכל הדברים האלה, חס ושלום. אז אתה מלמוד מהדברים האלה. ומאיפה זה בא כל הדבר הזה? שהתנהל ויכוח פוליטי כשלא היה לזה גבולות, להתבטויות, לאמירות, למחשבות, כמו במשפחה שדיברנו. לא אכפת לי משום דבר, אני מוכן, לא, אנחנו אומרים, לא עושים חשבון לאף אחד. אז הוויכוח הזה שהוליד רגשות, עד כדי רגשות כאלה שהביאו לרצח, עד כדי כך. את זה צריך למנוע בכל מחיר בנושא. ויש ויכוחים, והיו ויכוחים. אני אקח דוגמה את הגירוש מגוש קטיף. זה דבר נורא והיום הדבר. ממש נורא והיום. אתם לא הייתם בתוך התמונה אולי, אבל אני, משפחתי וכל זה, אנחנו, אני לא אישית, אבל הרב רענן שמלמד כאן, הוא היה בניצרים, גירשו אותו מביתו, זה קרע, זה נורא, זה באמת כואב אליי. אבל הייתה איזושהי הסכמה כללית, אני אומר, בין כל הנפגעים, המגורשים, שיש גבולות למאבק הזה. אנחנו לא נגיע חס ושלום לפירוד בתוך עם ישראל. זה לא. עד כאן ולא יותר. להתווכח, להפגין, ככה, אבל אנחנו לא נפורר את עם ישראל. למרות שזה מחיר לא קל, הדבר זה מראה על בגרות, על רצינות, על משפחה שהיא מתווכחת בעיניה, והיא יודעת שיש קווים אדומים לכל דבר. ולכן גם צריך להיזהר לגבי העתיד. ודאי שיהיו ויכוחים בתוך עם ישראל. אנחנו לא... הסיפור של תחיית עם ישראל בארצו, הסיפור בהמשכים, לא בפעם אחת. ויש תמיד יהיו ויכוחים, ימין, שמאל, דתיים, לא דתיים, כאלה ואחרים. כל מיני, וככה זה, אנחנו 12 שבטים, כשאין שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות, זה כל הדברים האלה. זה מאוד להישמר, לא להיגרר חס ושלום לדברים שיכולים לגרום טרגדיה לאומית או משהו כזה. כן, מה רצית להגיד?
הזכרת את הטענה של האחדות, שאנחנו לא רוצים לגרום לפירוד של עם ישראל.
של מה?
שאנחנו לא רוצים לגרום לפירוד של עם ישראל.
פירוד, כן.
אז אני שואל, זה דבר ידוע שהמתנגדים של הדרך שלנו מנצלים את העובדה הזאת ויכולים להגיד לנו עד כדי כך ש... טוב, אתם רוצים ככה, שלא יהיה לנו, שלא נפרד, אז אנחנו נכפה עליכם את הדרך שלנו, באיזשהו שלב ל... אנחנו לא יכולים לעמוד ברצונות שלנו, שאנחנו רוצים בתחומת על ישראל, לא רק בשטחים שמוכרים על ידי האום, אלא גם בשטחי יהודה ושומרון ועזה, שזה בעצם לא יבוא לידי ביטוי, כי בגלל לנו לא, זה יפרד את עם ישראל, ויגרור למלחמת אחים. איפה עובר באמת הגבול?
אתה שואל אותי?
כן.
למה אתה שואל אותי? אני אומר, שוב פעם, אתה עוד לא נשוי כבר?
לא.
תלמד, אני קודם כל מאחל לך תתחתן. תבחין כל אחד עם הזוג שלו, עם הזוגיות שלו. איפה הקו האדום שיצאו לא עוברים? גם כאן, אנחנו לא... אני מתנהל מאבק. אני אומר שוב, המאבק הוא לא רק בין אנשי ארץ ישראל, ישע וכו', שברוך השם חלוצים, אידיאליסטים, מוסרים את החיים שלהם למען ארץ ישראל. ובין ממשלה או שמאלנית, או זרם שמאלני כזה או אחר, לא משנה. ובכל דבר, ובנושא דת. יש גבוהה... יש כאלה שקופים את ה... הם כפי האנטי-דתי. בכוונה, זה ככה. מרגיז אותי. יש הפוך, הדתיים ככה. בכל דבר יכול להיות הדבר, זה לא רק בדברים האלה. עכשיו, אתה שואל אותי איפה הגבולות. החיים זה דבר חי. כל דבר אנחנו צריכים לבחון לגופו של עניין. דוגמה, נתתי את גירוש מגוש קטיף. זה לא דבר ש... זה לא דבר פשוט. אני זוכר רגעים ש... למשל, לדוגמה, כשפינו או שגירשו את נצרים, את משפחתי, את ילדיי, את נכדיי וכל הדברים האלה. אז הרב רענן שאל אותי, הבן שאלתי, אבא, הנה, החיילים עוד מעט באים לגרש אותי מהבית. מה לעשות? איך להתנהג? אם להתנגד בכוח, לא להתנגד בכוח, כל זה. לא הייתה תשובה מוכנה מראש. הייתה תשובה באותה נסיבות, באותה... לא. כשהוא שאל אותי, לא שאני פוסק או משהו כזה, אבל סתם היא מתחושת אחריות לאומית. אמרתי לו, תראה רענן, אני מבקש ממך, שלא יהיה שם שום דבר אלים. שום מכות או דברים כאלה חצי שני. אבל מצד שני, אתה חייב להביע כלפי החיילים את מורת רוחך. אתה לא עושה את מה שאתה עושה בשמחה, ולא ברצון, ולא ב... מה לעשות? אמרתי, אתם, המשפחה, אתם תישבו בבית, ואל תשתפו פעולה, אל תרוצו למסעית, תישבו. אתם רוצים להוציא אותנו מהבית, תיקחו אותנו מכל... זאת אומרת, כסקי שקמח, תוציא אותנו מהבית. מה שהיה לדוגמה, אני אומר לך, אבל זה היה אמר לנגד עיניי, אנחנו אסור לנו להיפרד בגלל דעה פוליטית כזאת מעם ישראל, ממדינת ישראל, מצווה הגנה לישראל, וכל זה אחת ושנה. ובאמת, אחר כך סיפר לי הבן, מה היה באותו רגע, שבאמת רגע מאוד דרמטי וכואב, נאמר. אז האבא והאימא דיברו עם הילדים, לא דיברו עם החיילים. לא דיברו עם החיילים, אני חושב, קבוצה של חיילים וקצינים וכל זה. ואמרו לילדים, ילדים, אתם יודעים מה רוצים החיילים האלה לעשות לנו עכשיו? והתחילו לדבר על ארץ ישראל, כמה חשוב לעלות לארץ, להתיישב בארץ, לאחז בארץ בכל מקום. הילדים. הייתה דיאלוג, שמכיר את הנכדים שלי, יודע, הם... והילדים שאלו שאלות, וההורים ענו, בדיוק על השאלה הזו, מה הקשר שלנו למקום הזה, לנצרים? מה, הם חיו שם שנים, בדבר. מה, ולמה החיילים האלה רוצים לגרש אותנו מכאן? והם הסבירו להם. אז החיילים נוכח למה? יש שם הקצין אחד שהתעלף מרוב בכי, מרוב צער, מרוב כאב. כשהוא שמע את השיחה הזאת, הדיאלוג הזה, בין ההורים לילדים על ארץ ישראל, ועל הצער ועל הכאב ועל הדבר, שהוא באמת דבר לא טוב, אבל צריך לחיות גם עם הלא טוב לפעמים. זה לא דבר שבלתי... בסוף הם לקחו אותם ל... היה אפשר גם, אפשר היה לתסריט לגמרי אחר. היה יכול לתסריט שחס ושלום, שהחבר'ה מחזירים מלחמה שער, מתנהל שם הקרב בין המתיישבים ובין הזה וזה. שום פנים ואופן לא. אתה מבין? אתה שואל אותי מה? אז בכל דבר צריך לדעת הגבולות. מהם הגבולות? עד איפה... אפשר אנחנו משפחה אחת בסך הכל. הימין והשמאל, הדתיים והלא דתיים, במדינה אחת. וצריכים לשמור על, על השלמות הזו של המשפחה ושל המדינה בכל מחיר. בכל מחיר. אין לנו אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה שלנו? לחזור לאירופה, לאושוויץ. אתה מבין? אפילו שאתה צודק. ככה צריך להתנהל. ומה שהיה עם רצח רבין זה היה שבירה של כל הוויכוח הזה בצורה שבאמת צריכה ללמד לקח, הרי כל דבר צריך ללמוד אותו. אז מתנהלים ויכוחים. אבל לא להגיע לאלימות חס ושלום. לא להגיע לשבירת הכלים. לא להגיע לפירוד בעם ישראל. זה מובן. גם המשפחה לכך. זה מאוד להיזהר על כל דבר ודבר. להיות חכמה. איך אומרים? תמיד זה ירידות לצורך עליות. יש ביטוי כזה. ירידה לזה. השבר הזה, המכה הזאת, הדבר הזה, צריך ללמוד ממנו איך לא לחזור על דברים מהסוג הזה, כל הדברים. יחד עם זה, גם אני מוכרח להגיד, אלה שמנצלים את הרצח הזה לניגוחים, לאינטרסים פוליטיים כאלה ואחרים, אני אומר, דעתי, הם עושים טעות. במקום שהדבר הזה ידעו מן הלקח, שלא נחזור חס ושלום לדברים, אז על ידי זה שמשתמשים בזה לנגח ציבור, ציבור הדתי ציוני או המתיישבים ודברים כאלה, אז התוצאה היא שאותו ציבור אומר, רגע, אם כן, אז אנחנו מתייחסים אל הרצח הזה, אתם בסך הכל עושים אותו קרדום לחפור לאינטרסים הפוליטיים שלכם. אז הלקח, זה ממית מערכו של ה... מהיחס הנכון לאותו אירוע שצריך להיות. לכן אני חושב, עושים טעות גדולה אותם אנשים שמשתמשים ברצח הזה לנגח או להשיג אינטרסים פוליטיים. זה לא נכון, זה לא צריך לעשות ככה. אני זוכר, אחרי הרצח, הזמינו אותי פעם לפאנל. פאנל בתל אביב, בצוקולוב, במקום של עיתונאים וכל זה. אז היו פאנל שלם, וכמובן ישבו שם כל מיני אנשים. אני הייתי נציג הכיפות הסרוגות, ימין, והיו שם אחרים גם. אני זוכר לאחד, לא, אני טועה, אני לא זוכר בדיוק מי ישב שם. אנשים בעלי עמדה ציבורית, ביניהם חברי כנסת וכל מיני דברים. היו כאלה שהתבטאו מאוד חריפות, שצריך, איך אומרים, את כל האנשים האלה שדוגלים בארץ ישראל, כל זה, איך הוא אמר שם, התבטא בחריפות, הם מיותרים, צריך לחסל אותם, צריך לגמור אותם, צריך... הייתי מזועזע מהתוקפנות הזאת, מהחוסר אחריות הזאת. כאילו יש אלמנט שהוא לא צריך שהוא יהיה בכלל בעם ישראל או משהו כזה. טוב, ביקשו אני, מה אתה אומר? שאלו אותי על מה שהיה. אז אני זוכר, קודם כל מאוד חרה לי הדבר הזה, אבל פניתי לאותו אדם, אני כבר לא זוכר מי זה היה, אבל שהוא דיבר בצורה נורא חריפה, נגד ציבור שכביכול הוא גרם לנצח, לרצח הזה או משהו כזה. אמרתי לו, תראה, אני באתי מירושלים. הכביש מירושלים, אני לא יודע אם שמתם לב, בשער הגיא, יש באיזשהו מקום, איפה שהמשוריינים, הכביש הולך ככה, פתאום מתפצל, והוא מתאחד אחרי הפיצול. יש שם כמה עצים באמצע, אי עצים כזה, לא יודע אם שמתם לב. אמרתי, גם אנחנו, תראו, עכשיו יש לנו בעיה, אנחנו בפיצול כזה. אבל אחרי הפיצול, הכביש מתאחד. נעבור את הגן הזה, לא צריך להיות חמומי מוח לדברים האלה. בסדר, התפצלנו, את החיים דיבה. היו מפשוטים מהמשל של הדבר. אנחנו צריכים תמיד, יש תמיד מחלוקות, אבל תמיד צריך להתאחד בסוף. הדלת פיש לא הולכת ככה, הולך ככה. אז זה באמת מה שצריך היום, יותר מכל. גם במציאות שלנו היום. אנחנו צריכים יותר למצוא את הדבק בעם ישראל, את המאחד. המאחד הוא הרבה יותר גדול מהמפריד, מבחינת, מהרבה מהבחינות. קודם כל, עם אחד, שורשים, אותם שורשים, אותה היסטוריה, אותה מגמה, אותו תרבות אחת, מסורת אחת, כל הדברים האלה. אז ודאי שאנחנו צריכים להתרחב. אני תמיד גורס, שהעץ מתאחד בשורשיו, בגזע, יותר מתאחד. הענפים מתפצלים, אבל הגזע הוא המאחד. מה זה הגזע? הגזע זה המסורת, זה ההיסטוריה שלנו, זה הדת שלנו. זה דבר משותף לאלפי שנים לעם ישראל. והענף, טבעו של ענף, להתחבר אל השורש שלו. זה הטבע של הענף. לכן זה לא צריך להתייאש מאף יהודי, כי כולם הם שנת ענפים שמחוברים לאותו שורשים. נזכרתי באותו מאמר, הזמינו אותי להרצליה, יש שם סניף, לא יודע אם עכשיו הוא קיים, היה מפלגה אחת, קראו לה מרץ, אני לא יודע אם שמעת, יש עוד היום מרץ? אני לא יודע, אז היה מרץ, היה מפלגה שנתה לשמאל יותר. אז לא יודע, אני לא זוכר בדיוק, אבל הזמינו אותי להיפגש עם סניף מרץ בהרצליה. אחרי רצח רבין. נהיה. טוב, כמובן אני ישבתי, ומסביבי ישבו איזה 40 איש, ככה, כולם מתכוננים להתקפה. אני צריך להדוף את ההתקפה הזו. אני לא זוכר בדיוק מה אמרתי, זה לא כל כך משנה. אבל מה שכן, אני זוכר מהפגישה הזאת, שכל אחד שכמעט שקם להגיד את דברו נגד, 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 אז לפני שהוא אמר, כאן אחד אומר, אל תראה עליי שאני כזה. הסבא שלי היה מקובל גדול, צדיק גדול. שני אומר, אל תראה שאני כזו. אתה יודע מי הקים את הבית כנסת הראשון בהרצליה? זה הסבא שלי. הוא הזהו שלי. כל אחד היה לפני שהוא התחיל להתקיף, היה חייב להגיד שיש לו שורשים. הוא לא בא מכלום. אז אמרתי, אחרי שקראתם, תראו, מה אתם עושים? כולנו יש לנו שורשים, אותו שורש. אתם מתגאים בשורשים שלכם. גם יש לכם דעות כאלה, אבל המאחד זה השורש, מכאן הכל מתחיל. לכן, כמה שיותר נהיה מחוברים לשורשים שלנו, אז במילא נהיה מוכנים יותר. זה מאחד אותנו. התורה היא שהוא בחר בנו מכולנו, לא בי, ולא במפלגה שלי, ולא בזרם שלי, אלא במי בנו, מי זה בנו? בכולנו, בכל עם ישראל. על זרמה ו... ואותה וכל זה. נתן לנו את תורתו. מי זה לנו? מה, גם ההוא? כן, גם ההוא שאתה לא מסכים איתו. גם לא הוא נתן את התורה. מעמד הר סיני הוא לא היה מעמד מפלגתי של הדתיים או של הזו. אני בדקתי את זה באינטרנט. היה מעמד כולל. אם הייתה חסרה שם שפחה אחת, לא היה נתן את התורה. היו שם שמאלנים וימנים ודתיים וחרדים וציונים וכיפות סרוגות ובלי כיפות ואם ככה. כולם היו בממד הר סיני. ושאלו איך זה מסתדר? שאלו אותי. אני לא יודע, זה הסתדר, הנה עובדה. ככה גם אנחנו. עם ישראל יש לו המון גוונים, המון צבעים, המון זה. אבל נשמה אחת. זה לא. הבגד זה דבר שניתן להחליף. הכיפה אפשר להחליף או להוריד או להעלות. זה לא משנה. אבל הנשמה זה נשמה אחת. כולנו יהודים. כולנו שאין לנשמה הטובה הזאת שנקראת העם היהודי. צריך לדעת את הדבר הזה. והמאחד הוא, הצד הנשמתי הוא המאחד בו. הצד הפנימי, והצד ההופעה החיצוני זה פעם ככה, פעם ככה. וריבוי הגוונים זה לא נורא, זה מעניין. זה גם חשוב לפעמים. יש אתה אומר דעה ומישהו אומר אחרת, זה מאזן אותך, זה חשוב לשמוע גם מה חושבים אחרים, לא רק אתה בדבר. והעם בישראל הוא קשת, הוא לא צבע אחד. הייתה פעם מדינה, אולי שמעתם עליה, קראו לה ברית המועצות. אתם מישהו שמע פעם על המדינה הזו? כשאתם נולדתם כבר התפוררה. בברית המועצות היה תרבות כזאת, פוליטית וחברתית, ש-99.9 כולם אמרו בדיוק אותו דבר. כשהיו מצביעים, היה בחירות, דמוקרטיה כמובן, כולם אמרו בדיוק אותו, יכול לקרות דבר כזה, תגידו, זה היה 70 שנה. ומי שלא דיבר, חשב אחרת, הוא לא היה. נעלם. בעם ישראל, מדינת ישראל בדיוק הפוך. כשיש בחירות, כמה מפלגות יש, כמה דעות יש. כשם שפרצופיהם שונים, כמה דעותיהם שונות. כל שני יהודים, כמה דעות יש להם?
שלוש מין.
איזה יופי. החברה הישראלית היא קשת. והקשת הזה, יש מצד אחד, בימין יש שם את החרדים, השמרנים, החלק הקיצוני הזה. ובשמאל יש את מרץ ואת כל האלה שאין להם גבולות ואין להם שום דבר. חופשי חופשי, הכל חופשי חופשי. אבל כולם על אותה הקשת. ובאמצע כל עם ישראל, וכולם משפיעים על כולם, בין שהם רוצים או לא רוצים. זה עם ישראל לדורותיו, לא רק הדור הזה. היינו 12 שבטים, כתוב, האיש רון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. לא כתוב יחד ישראל, מה כתוב? שבטי ישראל, היינו 12 שבטים, 12 צבאים, וכולם ביחד. הגדלות זה לחיות ביחד, למרות שלא מסכימים אחד עם השני. גם ברמה הלאומית, גם ברמה המשפחתית, כל דבר, כן.
זה עתים,
70
פנים לתורה.
70 פנים לתורה, נכון.
כל אחד הולך איפה
שקל לו. כל אחד רואה, כן. אבל התורה היא תורת השם תמימה משיבת נפש. טוב, רבותיי, אני מצטער, אבל אני חייב ללכת לאיזשהו לוויה חשובה שאני צריך להיות שם. שבכל זאת, נלמד לקח מהדברים הנוראים האלה שהיו, שלא יחזרו עלינו חס ושלום, ונתנהל לאיתנו עד לגאולה השלמה במהרה בימינו.